שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 429, את המאמר ההבדל בין חסד ואמת לחסד שאינו אמת. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 429, מאמר ההבדל בין חסד ואמת לחסד שאינו אמת. אנחנו נמצאים בטור ב', למעלה שורה, אבל חז"ל אמרו. חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה באים לשמה. ובעבודה דשלא לשמה, שאדם רוצה לבוא מזה לדרגת לשמה, כאן במצב הזה, הוא עיקר מה שהאדם צריך שמירה יתרה והבנה רבה והדרכה מיוחדת איך לצאת מהמצב דשלא לשמה ולהגיע לשמה.
דווקא מאמצים האלו, האדם אוסף אותם ומשתדל שהם לא ייעלמו. כי אם הם אחר כך נעלמים, נגיד, כמו שבעולם שלנו, הגעתי למשהו. אז כבר כל אותם המצבים שאני רץ, שאני רציתי להגיע לזה, שאני חיפשתי והייתי רץ לזה, והייתי עושה כל מיני פעולות כדי להגיע לזה, זה הכל כבר עבר ונשכח. ולכן נגיד חיבור, אהבה, גם כן, כבר אין לה מקום איפה יכולה להיות מגולה. מה שאם כן ברוחניות, כשאנחנו משתוקקים ומגיעים ליישום, אז כלי שלנו הוא כלול מאותם המאמצים שהיו קודם, והם לא נעלמים. לכן זה נקרא נצחית. לכן רוחניות זה נצחית. כי הכלי שלו, ההשתוקקות הזאת, היא נשארת. כן. לכן לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה, והתהליך הזה, התקופה הזאת שלא לשמה, אז אנחנו מתחילים להעריך אותה כמה שהיא עשתה בנו שינויים, ועכשיו גם כן שומרת על אהבה הנצחית. כי אם הייתה נעלמת, אותה הגיעה, סבל, אז לא היינו מרגישים נצחיות במצב שהשגנו.
כי כאן המקום מסובך מאוד, מחמת שאין בידי אדם לברר את האמת. היינו מה זה אמת ומה זה שקר. כי מטבע של האדם הוא שלא לראות על עצמו שום חסרונות, מטעם כי אדם קרוב אצל עצמו. ומשום זה הוא משוחד, והשוחד יעבר עיני חכמים.
זה אדם לא מרגיש. הוא חושב שהוא פועל בצורה אובייקטיבית, ממש בלתי תלותית, שהוא ככה כשופט ישר וממש תלוי באוויר, באף אחד. הוא לא מרגיש כי הוא שהוא סך הכל נברא.
ועוד יותר מזה, שאפילו הוא רואה את האמת, שהוא לא הולך בדרך הנכונה, והוא צריך לשנות דרכו, היינו לצאת מאהבה עצמית, אבל קליפת מצרים שולטת על הגוף, ואין האדם מסוגל לצאת מהשליטה זו, רק בסיוע מלמעלה.
זאת אומרת, או שישנה קליפה שהיא מכסה, ראייה שלו, והוא לא רואה שהוא תלוי באגו שלו, בכל מיני קבלת התוות שם למיניהם, מילואים, או שהוא לא מרגיש את זה, או שאפילו הוא מרגיש את זה, אבל הקליפה הזאת היא כזאת שהיא היא מצדיקה כביכול, ש מה שמגיע לו ליהנות מאיזה קבלת שוחד, זה זה מאזן משהו. ובכל זאת נמצא כניטרלי, כצודק.
כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו.
ואז מראים לאדם עד כמה שהוא נמצא ביצר הרע, בגלוי או לא גלוי, מוכן להתמודד כדי למלות אותו ולהצדיק את עצמו. זה במידת השליטת הקליפת פרו. זה קליפה שכמו שהיא מכסה את האמת.
ומשום זה, עיקר העבודה מתחילה במצב הבית, המכונה שלא לשמה. ובאמור יוצא שעיקר העבודה עם הגוף, שהוא מתנגד ולא נותן לו לעבוד, היא בזמן שהאדם עובד בעצנה לכת, ואינו מצפה לקבל שום שכר מבני אדם, אלא הוא עובד רק עבור השם. היינו משום שהשם ציווה לנו לקיים תורה ומצוות ורוצה לעשות רצונו. וזוהי אצלו הסיבה של קיום תורה ומצוות. ורק מה חסר לו? אבל הוא מצפה לתמורה עבור זה. היינו שהוא רואה שאין הוא מסוגל לעבוד שלא על מנת לקבל פרס, אלא רק שיבטיח לגוף שלו שיקבל איזו תמורה עבור היגיעה. ובשיעור שהגוף מאמין בזה, היינו שיקבל שכר, בשיעור זה הוא מסוגל לקיים תורה ומצוות. אבל בזמן שהוא מסופק בהשכר חס ושלום, אין לו חומרי דלק לעבודה. ובמצב כזה, היינו שהאדם משתוקק להיות עובד השם בעל מנת שלא לקבל פרס, אז הגוף מוחה בכל תוקף ולא נותן לו מקום מנוחה. בעת שהוא אומר לו שאני רוצה לקיים תורה ומצוות בלי שום תמורה, אלא אני רוצה לקיים מצוות אמונה, היינו להאמין בגדלות הבורא, אף על פי שהגוף לא מרגיש את גדלותו וחשיבותו של הבורא, שיהיה כדאי לשמוע בקולו ולקיים מצוותיו בכל פרטיה ודקדוקיה. מטעם, כי בזה אני משמש אותו, ואני מתאר לעצמי בציור, אילו היה כאן לשמש גדול הדור, שהוא לא נותן לכולם שישמשו אותו, אלא בחר בקומץ קטן של אנשים, ואני בתוכם, איזו שמחה הייתה לי אז. ומדוע כאן, אצל עבודת השם, אין אני מסוגל לעבוד בלי שום תמורה, אלא אני מצפה שיתנו לי איזו תמורה עבור השירות. זהו מטעם, ששם אני רואה את האדם שכולם מכבדים אותו ואומרים לי מהי גדלותו, ואני יכול להשיג את גדלותו מה שהם אומרים עליו. אזי אני משמש אותו מטעם חשיבותו. מה שאין כן, לגבי הבורא יתברך, אנו צריכים להאמין את גדלותו וחשיבותו, ובעיקר להאמין שהוא טוב ומיטיב. והיות שהגוף אינו רוצה להאמין, אלא לראות בעיניים שכך הוא. ומשום זה, כשאדם מתגבר לפעמים על אמונה חלקית, היינו על חלקים קטנים לתת לו, הוא מאמין. אבל שתהיה לו אמונה שלמה, אין לו כוח להאמין, כמו שכתוב בהקדמה לתעס. ובאמור נוכל להבין מהי הסיבה שהאדם לא יכול להתקדם בעבודה דלהשפיע. זאת אומרת, במקום שהוא לא רואה שתהיה לו תמורה עבור עבודתו, אזל לו החומרי דלק, והגוף מתרפא מעבודה. צריכים לומר שאין זה אלא מסיבת חסרון אמונה. וכשאדם יודע זה, זאת אומרת, בזמן שאדם יודע את הסיבה שגורמת לו להחליש אותו, שלא יהיה לו כוח לעבודה, יש אז מקום תקווה שתהיה לו היכולת לתקן עצמו באופן שיהיה בריא וחזק, שתהיה לו אפשרות ללכת לעבודה. מה שאין כן, כשהוא לא יודע את הסיבה האמיתית, מה שמביאה לו את חולשתו, הוא יכול ללכת ולשמוע כמה אנשים מה שהם נותנים לו עצות לעברי. אבל כלום לא יעזור לו, כי כל אחד אומר לו מה שהם מבינים לפי דעתם לרפואתו, לפי דעתם לרפותו, ולפי שעה הוא מקבל מהם איזו תרופה, והוא מתחיל לחשוב שהם מבינים משהו, אחרת לא היה שומע בקולם. ועוד יותר מזה, שיותר קל להאמין להם שהם יודעים מה שאומרים, מסיבת שהם בעצמם חושבים לעצמם למבינים גדולים. וגם התרופות, מה שהם נותנים, אינו מסכן את החיים שלו של אהבה עצמית. ומשום זה, כל העולם שמרגישים איזו חולשה בעבודה, הולכים עליהם. והם נותנים להם תרופות, שהתרופות האלו הם התרופות להרגיע. היינו שמי שמרגיש קצת ייסורים בעבודת השם, בזה שהוא רואה איך שהוא מרוחק מהאמת, ולא רוצה לרמות עצמו, ובשביל זה הוא הולך לבקש איזו תרופה לרפות את חולשתו בעבודה. וכשהוא מקבל את התרופות, מה שהם נותנים, זו תרופה של אמת לפי שעה. היינו שהייסורים שהיו לו הסתלקו ממנו על ידי התרופה שלהם.
זאת אומרת, נותנים לו איזו הרגעה מכמה סיבות. או שזה דעת של הרוב, הרבה אנשים כך עושים, ועושים כל מיני פעולות ועל ידי זה נרגעים. ולמה אתה מריש העולמות ואתה צריך יותר מכולם? אתה רואה, כולם עושים כך וכולם מסתפקים בזה, ואז אתה תעשה כך, ואז תהיה בטוח שלפחות ככה בתוך עמי אנוכי יושבת. ככה, זהו. ואז מרגיע, כי אנחנו מבינים עד כמה שאדם יכול להצדיק את עצמו בתנאי שהוא נכלל בכלל גדול, בקהל, כן? זה השפעת הסביבה היא מאוד חזקה על האדם. בפרט שהיא גם כן מלווה בכל מיני עטבות פה ושם שמצאים לאדם. וכך הוא, אבל בכל זאת, בין כך ובין כך, יש לו אפשרות לברוח, לסגור עיניים, זה בתמיכת האגו שלו, הוא מצדיק את עצמו, הרבה אנשים מצדיקים גם כן כאלה פעולות, ואז זו תרופת הרגעה. זאת אומרת, המחלה היא נמצאת, היא מתפתחת בינתיים, אבל לא מרגיש, כי תרופת הרגעה היא מכסה את התפתחות המחלה. כן.
היינו שכבר אין לו ייסורים בזה שהוא לא הולך על דרך האמת. היינו שעל ידי התרופה, מה שקיבל מהם, כבר אין לו דרישה לאמת. נמצא שהתרופות, מה שקיבל מהם, הם תרופות להרגיע. היינו שלא להרגיש את הכאב. וזה דומה למי שכואב לו הראש, הוא מקבל כדורים להרגיע. ולא שהכדורים האלו מרפאים אותו, אלא זהו רק להרגיעו, ולא יותר. כמו כן, בנידון דידן, שכל העצות, מה שהוא מקבל מהיועצים ששייכים להכלל, אינם יכולים לתת עצות לעשות מעשים דלהשפיע, שהוא תרופות רק להרגיע, ולא לעצם המחלה, שהיא הסיבה העיקרית המביאה לחולשת האדם. מה שאין כן, בזמן שהוא הגיע לדעת סיבת המחלה, היינו שכל הסיבה היא רק שחסרה לו אמונה, להאמין בגדלות וחשיבות השם, ושזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה, ועבודתנו היא לעוקמה שכינתה מאפרה. זה נותן לנו סדר אחר בעבודת השם.
וככה אנחנו צריכים לראות גם כן אנשים שהם עוזבים אותנו ואחר כך עושים איזשהו פעולות נגדנו. זה סך הכל כדי להצדיק את עצמם, כדי להרגיע את עצמם, שהם נמצאים עדיין בצער, בחיפוש, ולא מסוגלים להישאר בשקט, ללכת בדרך הכלל. כן, אלה, וגם כן בדרך שלנו לא מסוגלים מאיזה סיבה. ואז מחפשים תרופת הרגעה, ואז מוצאים את זה בזה שמתנגדים, בזה שמקטגים. כך זה, צריכים לראות סיבות תמיד לכל פעולת האדם. כן.
זאת אומרת שהאדם צריך לדעת שיש מעשה וכוונה במה שניתן לנו לקיים תורה ומצוות בבחינת מעשה, בדיבור ובמעשה. אבל לכל אלו, היינו הן לתורה והן למצוות, יש גם כן כוונה. היינו לכוון מה אני רוצה עבור קיום תורה ומצוות, שפירושו מה אני צריך לכוון בעת הקיום של תורה ומצוות. ובעיקר הוא צריך לדעת לטובת מי אני צריך לקיים אותם. זאת אומרת, שלגבי אנשים השייכים להכלל, בהם לא שייך לומר שהם יכוונו כוונות, מטעם, כי מתוך שלא לשמה יבואו לשמה, ויספיקו המעשים לבד. ומשום זה, אינם יכולים לחייב אותם שיכוונו כוונות. אלא מה שהם מקיימים תורה ומצוות בבחינת עשייה, שזה נוהג במצוות התלויות בדיבור או במעשה, לא חשובה אז הכוונה. כי אפילו שאין להם שום כוונה, אלא שמכוונים שעכשיו מקיימים מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו לעשות, זה מספיק לנו בבחינת שלא לשמה. אבל בזמן שהאדם רוצה להגיע לשמה, שפירושו שרוצה לקיים תורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס, אלא שרוצה לעשות נחת רוח להבורא, בכדי להגיע לזה נוהג אז עניין כוונה. זאת אומרת, המצווה הזו שאני מקיים, על איזו כוונה אני עושה זאת. וידוע שבלי שכר אי אפשר לעבוד. אם כן, מה יכולים לומר לאדם שכדאי לעבוד שלא על מנת לקבל פרס? הלא לשכר הוא צריך. רק דבר אחד יכולים לומר לו, שהוא שיזכה לשמש את המלך, שאין תענוג יותר גדול מזה שהוא ישרת את המלך. ולפי גודל חשיבות המלך, כך הוא נהנה. היינו המודד של התענוג משימוש המלך, תלוי בחשיבות המלך, בשיעור שהוא מחשיב אותו. והיות ששכינת בגלותה, וכן שכינת באפרה, לכן מובא בזוהר הקדוש, שהאדם צריך לכוון לעוקמה שכינת מאפרה. כי עניין אפר הוא עניין שפלות, שאדם דש זה בעקביו. זאת אומרת, שבכל מעשה שהאדם עושה בקיום תורה ומצוות, הוא צריך לכוון שעל ידי זה יזכה לעוקמה שכינת מאפרה. שפירושו הוא שהוא רוצה שכר עבור יגיעתו בתורה ומצוות, שיזכה להרגיש שהוא משמש מלך גדול.
אבל זאת תהיה הרגשה אמיתית, נכונה, חזקה, וזאת השכר, זה השכר ממשי. זאת אומרת, עדיין זה לא לשמה. אבל כבר מעבר, זאת אומרת אנחנו מבינים שיש כאן דרך, יש כאן מעבר בדרך מהטבע שלנו לטבע הרוחני, אנחנו עוברים כאן איזה מעבר, שצריכים להתקלל בקבוצה, צריכים על ידי הקבוצה להשיג כביכול גדלות הבורא, לעבוד בשבילו, כן? כדי ליהנות מגדלות הבורא, למה שאנחנו שייכים, וכו' וכו', עד ש... ודאי שפועל על כל הדברים האלה, מאור מחזיר למותיו, שהוא משנה אותנו כל פעם יותר ויותר, עד שאנחנו מתחילים לגלות שלא רוצים להיות תלויים בהרגשת הגדלות הבורא, וכך הולכים הלאה. כן.
היינו כי בעת היגיעה הוא מרגיש של הרוחניות, היינו בזמן שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אז הוא מרגיש טעם אפר בעת עבודתו. והוא מטעם שיש הסתר גדול על הרוחניות, שלא רואים ומרגישים את חשיבות הדבר. ומזה באים לו כל המכשולים. מה שאין כן, אם הקדוש ברוך הוא יסיר ממנו ההסתרה, וירגיש את חשיבות המלך, אז זהו כל שכרו, מה שהוא מאחל לעצמו בחיים.
מי היה מתנגד לזה? יש מישהו שיכול להתנגד אם הבורא היה מתגלה בחשיבות שלו? לכל אדם שבעולם, אז כל אחד היה מחויב לעשות הכל. עד עד מקרה שמאבד את החיים. זה הכל תלוי בהכרת הגדלות. כן.
היות שהוא רוצה להיות משמש את המלך, כמו שכתוב, שאנו אומרים בתפילה, ובא לציון, ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו. והאדם רוצה שתהיה לו האפשרות ליתן תודה לבורא, על זה שברא אותו לכבודו. היינו לשמש להבורא, שפירושו שהאדם יסכים בכל לבריו, ושיהיו פיו וליבו שווים, בזה שהוא נותן תודה להשם, בזה שהוא ברא את האדם לכבודו, ושלא נברא האדם לתועלת עצמו, אלא שכל רצונו וחשקו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא. והכוונה הזו, האדם צריך לכוון בכל מעשה שהוא עושה, שבסגולת המעשה שהוא עושה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכוונה, שכל המעשים שלו יהיו אך ורק להשפיע, ושיבטל ממנו את הרצון לאהבה עצמית, היות שהוא רואה שאינו יכול לצאת משליטתו, והוא נמצא בגלות אצל אומות העולם הנמצאים בגופו. כידוע, מה שאומר הזוהר הקדוש, כי כל אדם הוא עולם קטן. וכמו שנאמר, שבעולם נמצאים עין אומות וגם עם ישראל. כמו כן, נמצא באדם אחד לבדו כל עין אומות, וגם בחינת ישראל. ובחינת ישראל שבו היא בגלות תחת שליטת עין אומות שבקרבו. וזהו כמו שאמרו חז"ל, הבא להתאר מסעין אותו. ויש לפרש מה פירושו של הבא. יכולים לומר, הבא נקרא המעשה שהוא עושה, ורוצה לעשות זה לשמה. ואינו יכול, משום שהוא נמצא בגלות תחת שליטת אומות העולם, כנ"ל. מסעים אותו מלמעלה, היינו שהקדוש ברוך הוא גואל אותו מגלות הגויים שהיו שולטים עליו. נמצא לפי זה שבזמן שאדם עושה את המעשה, והוא רוצה שהמעשה יהיה לשמה ולא מטעם אהבה עצמית, היינו שיקבל איזה תמורה עבור המעשה, היינו שכר בעולם הזה או בעולם הבא, בעיקר הוא רוצה משהו עבור המעשה שהוא עושה. אולם הוא רוצה מהבורא שהמעשה שהוא עושה ייתן לו סיפוק מלא וירגיש עצמו שהוא מאושר עכשיו יותר מכל העולם, בזה שהוא משמש את המלך. מה שאין כן, אם הוא יקבל עוד משהו חוץ מהשירות שהוא עושה, זה מטיל פגם בשירות של המלך. הוא ראיה לזה שהוא רוצה עוד משהו. אבל מה הוא כן יכול לדרוש? מדוע אין לו ההתפעלות וההרגש האמיתי בזמן שהוא מדבר להמלך? לדוגמה, הוא מבקש מהשם שהוא רוצה בזמן שהוא עושה ברכת הנהנין ואומר ברוך אתה השם המוציא לחם מן הארץ. מדוע אין לו הדרך ארץ שיעמוד באימה ובהיראה כמו שעומדים בפני המלך? אלא שהוא מדבר להשם ואין לו שום התפעלות שירגיש למי הוא מדבר. וזה כואב לו. והיות שאין הוא מוכשר לתקן את עצמו, ומשום זה הוא מבקש מהשם שיעזור לו, שייתן לו קצת גילוי, שירגיש לפני מי הוא עומד, לפני מלך מלכי המלכים. ומדוע הוא לא מרגיש את זה? ועל זה אמרו בזוהר הקדוש, הבא להתאר מסעין אותו, ושואל במה? הוא משיב, בנשמתה קדישה. היינו שנותנים לו מלמעלה שפע המכונה נשמה. וזה עוזר לו שתהיה לו היכולת לצאת משליטת הגלות של אהבה עצמית ולהיכנס לקדושה. היינו שכל מחשבותיו יהיו אך ורק להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא. היות שעל ידי הנשמה שהוא משיג, מסתלק ההסתר והצמצום, הוא מרגיש גדלות השם. ואז הגוף נכנע כנר בפני אבוקה מפני אור השם. והוא מרגיש אז שיצא מעבדות לחירות. היינו במקום בזמן שהיה רוצה לעבוד בלתי השם לבדו, תכף באו השאלות של עין אומות העולם שבגופו, ושואלים, הייתכן לוותר על מציאות הגוף ולא לחשוב עבורו שום דבר, אלא כל הכוחות והחושים להשקיע אך ורק באיך יכולים למצוא עצות לעשות נחת רוח להבורא. ועוד יותר גרוע הם השאלות שלהם, בזה שהאדם אינו חושב שאלו המחשבות אינן שייכות לעם ישראל, אלא שהם מחשבות עין אומות. אבל האדם חושב שהם מחשבות שלו. היינו שהוא שואל לעצמו אלו השאלות. ועם עצמו, איך האדם יכול להילחם? ואבי ומורי זצ"ל אמר, שהאדם צריך לדעת שאלו מחשבות והרצוניות הזרים לרוח היהדות, אינם שייכים לבחינת ישראל עצמו. אלא שהם באים ממחשבות של אומות העולם הכללית, הנכנסים לבחינת אומות העולם הפרטיים שישנם בכל אדם פרטי. ובזמן שהאדם מאמין שהוא כך, היינו שאינם שלו, אז עם גוף אחר, האדם כן יכול להילחם. מה שאין כן, כשהוא חושב שהמחשבות הזרות האלו הם שלו, האדם עם עצמו אינו יכול להילחם. ובאמור...
עד כה מובן? איך אנחנו יכולים... שאלה. איך אנחנו יכולים לתאר את האורות נרנחי? איפה אנחנו מקבלים אותם? איפה הם מתגלים לנו? ומה אנחנו יכולים להגיד עליהם? איזה תענוגים הם? איפה הם מתגלים? במה הם מורגשים? בבקשה.
אז
קדימה, קדימה.
אורות שמתגלים בתוך העבודה שאנחנו עושים בינינו, בתוך הקשר שנמצא בינינו, בתוך ההשפעה הדדית שבינינו.
כל האורות מתגלים במאמצים שלנו להתקלל בחברה, כדי שהחברה תיתן לנו את הכוח האמונה, את הגדלות והחשיבות של הבורא. ככל שאנחנו נכנסים יותר עמוק לתוך החברה, שם יש לנו יותר כלי שבהם יכולים להתגלות האורות האלה.
הם מתגלים רק בהתאם לעוצמת מאמץ החיבור בינינו. עד כמה שאנחנו עושים מאמץ להתחבר בינינו, כך יותר מתגלים האורות.
דיברנו על זה שאדם, גם אם הוא עובד מטעם גדלות השם, אבל זה גם לצורך שכר, שאנחנו צריכים לעבוד למעלה אפילו למעלה מגדלות השם. ושם, בכלי הזה, יכולים להתגלות האורות האלה.
והכלי הזה שהוא למעלה מגדלות השם, הוא בעצם הכלי של החיבור בין החברים, שהוא הכלי שבתוכו יכולים להתגלות כל האורות האלה. פה הוא קורא לזה גם נשמה.
כן, בניסיון לצאת מעצמו ולהתפלל עבור הזולת, אז והוא רואה שהוא לא יכול, אז יש נחיצות לאור.
כל האורות מתגלים או מתחילים להתגלות רק אחרי שמסוגלים לעשות איזושהי הפרדה בין הישראל שבכל אדם לבין אומות העולם שבו, ומסוגל להתחיל להילחם, כאילו מה שהוא כותב פה, להילחם בין ישראל לאומות העולם בתוכי. ואז מתחילים להרגיש את הטעם בהבדל הזה, בפער הזה, בין מחשבות ורצונות זרים לבין הרצונות של מה שהוא כותב פה, בחינת היהדות שבו.
האדם זה הסירייה, זה הקבוצה. וככל שלגוף האחד הזה יש מתגלים קשיים באמת לעבוד בחיבור למען השם, שם מתחילים לגלות את כל האורות האלה. כי זה כמו שהגוף מתגבר על איזושהי מחלה, כמו שהוא כתב, והגוף יכול להתגבר רק מחשיבות בעבודה הזאת. כלומר, איך שאנחנו נותנים לעשירייה, לחברה, את החשיבות.
כן, האורות מתגלים עד כמה שאנחנו מתגברים כעשירייה על הפירוד בינינו.
תמיד אנחנו מדברים על כלי של חיבור, ואנחנו מדברים שאנחנו צריכים להשיג את החיבור למעלה ממה שמפריד, למעלה מההתנגדויות, למעלה מהשנאה. אבל בנוסף לזה חסר פה עוד נדבך ששם קיים הכלי שיכולים בכלל להתגלות בו אורות כאלה. יש פה תוספת שצריך להכניס אותה לתוך הסדנה, לא יודע.
וצריך לשים לב שכל התענוגים שאנחנו מרגישים בכלים האגואיסטיים שלנו היום, הם בכלל לא אחד מהנרן חי הזה. זה נקרא נרדקיק בכלל, זאת אומרת, הנרן חי הזה זה משהו חדש שמתגלה בכלים חדשים. שאין לנו כרגע, זה איכות אחרת, זאת אומרת, זה ככה קשה, זה עניין של הרגשה, אבל זה איכות אחרת, זה לא איזה תענוג יותר גדול, לא יודע, אני אוכל שוקולד כזה, אוכל שוקולד כזה, אלא זה פשוט משהו אחר.
כן, זה כנראה שאיכות אחרת מבחינת זה שאתה לא מודד את זה לפי הרצון לקבל, וזה מתגלה בחיבור בינינו, מעל כל ההפרעות, כאשר למילים האלה מעל חיבור בינינו, בתוך חיבור בינינו יש כבר משמעות רגשית.
אז בעצם לא נשאר לנו הרבה מה לעשות, רק לנסות להרגיש אחד את השני ואת המרכז של הקשר בינינו, שנמצא במרכז הקבוצה שלנו, במרכז העשירייה הזאת, ומשם לנסות להרגיש ולהתחבר לאותם האורות ולאותם הטעמים שיש.
ומה שחשוב בניסיונות האלה זה לא להפסיק, כי אם מפסיקים זה כאילו כבר לא קיים. כל הזמן להמשיך, להגביר, ורק אז זה נחשב שזה בכלל מתקיים במציאות. כי אם זה נפסק, אז זהו.
כן, הפעולה היחידה שיש לנו זה המאמץ לחיבור בינינו. זה כאילו מה שבהדרגה. לראות את המאור עלינו והביא אותנו להרגיש בכלים חדשים את הרן חי.
יפה. מה שרציתי להגיד? שאנחנו צריכים לעבוד על החיבור בינינו מטעם גדלות וחשיבות הבורא, שזה נותן לנו את הכוח לעבוד בחיבור על פני ההתנגדויות, ויחד עם זה אנחנו מצפים ומייחלים ומכוונים שבחיבור הזה, על החיבור הזה יפעל באמת המאור מחזיר למוטב, שכבר ייתן כלי אחר ששם יכולים באמת להתגלות האורות האלה.
וגדלות הבורא יתגלה, וגדלות הבורא יתגלה רק במקום, זאת אומרת, יש כנראה שני סוגים של גדלות בורא. יש את הגדלות בורא שאני מרגיש בכלים האגואיסטיים שלי, ויש את הגדלות בורא שאני מקבל מהחיבור בינינו. כי גדלות הבורא בכלים האגואיסטיים שלי, עם כל זה שזה גדלות הבורא, זה עדיין בכלים האגואיסטיים שלי. זאת אומרת, יש פה איזו הבחנה שככה עוד, אני חושב שצריך לברר אותה. מה ההבדל בין שני הסוגים של גדלות הבורא?
כן, הטעמים שאנחנו מתחילים להרגיש בחיבור, אנחנו לא עושים את זה בשביל עצמנו, אלא כי אולי סימן שאנחנו משפיעים נחת רוח לבורא. וזה מה שצריך להוביל אותנו, שבסיבובים האלה אנחנו לאט לאט מתעמקים בקשר ומושכים את המאור המחזיר למוטב בשביל לגלות את המציאות החדשה.
איך אנחנו יכולים לתאר לעצמנו השגת הטיפת הייחוד? איך אנחנו יכולים לתאר לעצמנו השגת הטיפת הייחוד?
קודם כל שאין הרגשה
מתוך הקשר בינינו מתגלה ייחוד עם הבורא. מתוך הקשר בינינו. בבקשה.
אז קודם כל זה שאין הרגשה, אין הרגשה של עצמי, אין הרגשה של איך אני מרגיש, ויש רק דאגה ומחשבה כלפי הקשר המשותף שלנו, כלפי הנקודה של הקשר שלנו, של החיבור בינינו, שזה מה שנמצא, מה שנמצא בכל ה, נקרא לזה, בכל ההוויה שלי, זה כל מה שיש לי בראש, כמו שאנחנו אומרים. ובתוך הדבר הזה יכול להתגלות אותו משהו מיוחד, אותו מאור, אותו בורא, בתוך המקום הזה שאין אני בכלל.
שעל המאמצים האלה שלנו, בסך הכל שהם מאמצים, מאמצים שמכוונים לעשות נחת רוח לבורא, והמאור המחזיר למוטב בא ומביא אותנו לטיפת האיחוד. זה לא שאנחנו מגיעים למצב הזה, אלא מביאים אותנו למצב הזה מתוך החיסרון שאנחנו מפתחים במאמצים שלנו.
כן, בטוח שהמאור עושה את כל העבודה, אבל זה כזה נראה לי כזה כמו שיש כזה תשטוש כזה בין אני לאנחנו, שלאט לאט ככה מתחיל להתקלל בסירייה, ועוד פעם בעצמו, עוד פעם בסירייה, ככה כל הזמן נכנסים יוצאים. ככה אותו דבר גם בין האנחנו, לאט לאט מתחיל להיות כאילו משהו, גם שם איזה תשטוש כלפי זה משהו עוד יותר אחד.
אני קצת כזה במבוכה, כי אני מרגיש שאנחנו נוגעים באיכות חדשה, כמו שיאל אמר. יש פה איזושהי איכות חדשה, כאילו, שלדבר על אותם הדברים שאנחנו רגילים לדבר עליהם, כאילו, זה בסדר. ויש כאן עוד איזשהו משהו, טיפת האיכות, זה כבר, זה, לא יודע, כל הזמן עולה לי על ה, זה כלים שהם למעלה מהדעת, ו, לא יודע, פה הדיבור קשה, ואני מרגיש שאנחנו כבר נוגעים בזה, ופה קצת יש איזשהו קושי.
נמשיך את מה שהחברים פה אמרו. האמת שבהרגשה יש את לדבר על החיבור ויש את להרגיש את החיבור. זה בדיוק כמו הדוגמה שרבש נותן שם עם הילדה עם הבובה עם הסמרטוטים והתינוק האמיתי. הבובה עם הסמרטוטים היא מייצגת כאילו את התינוק ואת כל, והתינוקת כאילו, והילדה קטנה אוהבת אותו כאילו. ויש את הילד האמיתי שהוא הדבר האמיתי. ואנחנו פה, אני חושב שמדברים על טיפת האיחוד, זה לחוות את החיבור, וזה לא להתפעל מזה שיש תמונה כזאת של חיבור. זאת אומרת, אולי זה אני מנסה ככה להבדיל את שני האיכויות האלה.
זה להיות במצב שאתה לא רודף אחרי רגש סוף סוף, אלא עושה את המילוי של הרצון של הסירייה. רואה אותם כקבוצה, לא כבודדים, רואה אותם כאיחוד, ואתה עושה את הפעולה שבורא עושה. בעצם אתה מנסה למלא את הרצונות שלהם בשביל לשרת את אותה תכונת ההשפעה, ולא בשביל לשרת את האגו שלך.
איך אנחנו יכולים לתאר לעצמנו איסורים גדולים, נוראים, שהם מחייבים אותנו להתחבר עד שמגיעים לאיחוד, ואיך כנגד זה אנחנו יכולים להמציא לעצמנו כאלו כוחות שהם מחייבו אותנו בבחירתנו לחיבור. זה כנגד זה. או על ידי איסורים מגיעים לחיבור, או על ידי בחירתנו הטובה מגיעים לחיבור. איך אנחנו יכולים לתאר ציור זה וציור זה באותה עוצמה? בבקשה.
מאוד קשה לתאר איסורים גדולים, אבל אפילו מאיסורים קטנים שאפשר קצת להעלות על הדעת, כבר יוצא שעדיף לעשות את זה בבחירה. ומצד הבחירה זה בסך הכל מאוד ברור שחייבים איזשהו דרייב אחר במקום האיסורים. אבל דרייב אחר זה מתוך חברים, מתוך הדוגמה הגדולה שמקבלים מהחברים.
אני דווקא יכול לתאר איסורים מאוד 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 גדולים. לא רק עצמי, מכל העולם, זה תסריט אפשר לבנות בלי בעיה. העניין הוא שאין הבדל בין איסורים לבין הדרך שאנחנו בוחרים, אם אנחנו מכינים מראש את החשיבות. ואם יש לנו מראש את החשיבות, אז שני הדברים האלה מתיישרים להיות תכלס כלפי המטרה. ואז זה בכלל לא משנה מה לפני זה היינו חושבים שזה איסורים, ומה זה הבחירה שלנו. אם אנחנו מתעסקים רק בחיבור בינינו מתוך חשיבות כדי לעשות נחת רוח, הכל מתיישר על אותו הקו, שזה המסילה להגיע למטרה.
כן, גם לי יש, גם המוח שלי יכול לצייר הרבה תסריטים כרגע בקלות, כאילו הוא זורק את כולנו מפה, כאילו בלי בעיה. התסריט הזה הוא פשוט, הוא כל הזמן מתנגן אפילו. ואין ספק, רק חשיבות באמת, זה מה שיעורר אותנו. איך עושים את זה אני לא יודע, אבל רק על זה אנחנו צריכים לעבוד, לחפש לפחות להגיע לתסריט כזה של חשיבות המטרה.
טוב, אני אשובב קצת ואני אקרא איזו שורה מאיגרת ח' שאומר, דווקא באותם האיומות הנוראות מגיעים להשגת ההחלט המסולק בגאווה זרה, שם ורק שם דבוק השם עצמו התברך, ושם יכול להשרות עליהם טיפת האיחוד. איסורים זה לא השאלה, איסורים ברור שאנחנו צריכים לעבור, כי על פניהם אנחנו יכולים בכלל ליצור החיבור. השאלה מה קביעת היחס הנכון לאיסורים, איך לעבוד עם זה נכון, איך לראות אותם דווקא כעזרה להתקדמות ולא להיקבר תחתם.
טוב, אז אני אמשיך בבלבול. אז לדעתי, אם ככה, יש עכשיו שלוש שלבים, לא שניים, כמו קודם. קודם כל, יש את ה... בואו תתחברו, כי אם לא תתחברו, יהיה לכם רע. זה ככה השלב הראשון, זה מאוד פשוט. אנשים רצים להתחבר, כי אם לא, יהיה להם רע. אחר כך, בואו נתחבר, כי זה מה זה טוב להתחבר, בלי שום קשר לרע. אחר כך זה ממש להתחבר. זאת אומרת, זה שם שלושה שלבים כאלה שאני מרגיש איכשהו שבסדנה היום אנחנו מתחילים לגעת במרחק הזה בין השלב השני לשלישי שאמרתי, כאילו, עד היום כל הזמן, אוקיי, שלא יראה, שלא יראה, שלא יראה, פתאום שזה הרגשה כזה, וואלה, חיבור זה דבר טוב, הבנו, אוקיי, עכשיו בוא נתחיל להרגיש אותו.
כל יום שעובר ולא עשינו מאמצים בזמן השיעור, זה הרע. לתאר בצורה גשמית את זה, בן אדם לא יכול, כי המנגנונים הפנימיים שלו חוסמים את זה. זה רק יכול לבוא מבחוץ. אנחנו צריכים להפחיד אחד את השני.
איזה צריכים להיות איסורים שיחייבו אותי להתחבר עם הזולת בצורה אחידה? איזה איסורים, ציור האיסורים, איזה הם צריכים להיות כדי שאני ארצה להתחבר עם הזולת, כדי להימנע מהם בצורה שלמה, כאיש אחד בלב אחד. נו, אנחנו אפילו לא יכולים, אין לנו שום הרגשת האיסורים שאנחנו יכולים לתאר משהו מזה.
אני לא מצליח לשים את היד בדיוק על הסוג של איסורים שיכוון אותה.
וכנגד זה, איזה איסורים אנחנו יכולים, שאותם האיסורים אנחנו יכולים לייצב לעצמנו, כן? אם אנחנו לא מגיעים לאיכות כדי להשפיע נחת רוח. זה חייב להיות, זה כנגיד זה. זה אותה מערכת שעובדת על ידי החיסרון. או כשחיסרון מגיע מתוך מקל או מתוך הכרה. אבל חיסרון חייב להיות נגיד 10 קילו. זהו. מאיפה אתה משיג אותו, זה, 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 זה עניינך. זה ברור, כן? השאלה ברורה? כן. אז קדימה.
ברגע שאנחנו משיגים כמות של איסורים, אבל השאלה מה הכיוון של האיסורים האלה? אם זה איסורים, אני לא יודע, לא רואה איך איסורים על הגוף או על החיים הרגילים הם מביאים דווקא לדרישה לחיבור בצורה שלמה, אבל כן איסורים מזה שמיותר מקנאה, שאני רואה שחברים שלי משיגים את זה ושאני נשאר מאחורה, או שחסר לי את מה שאני רואה שיש בהם, התכונות שלהם, הדבקות שלהם. ברגע שאני רואה שזה חסר לי, אז דווקא זה דוחף אותי לכיוון החיבור, להידבק בהם ולהתקלל מהם ולקבל מהם את הדבר הזה שיש להם.
בעיניי איסורים הכי גדולים יכולים להיות מזה שבאמת מקבלים גדלות וחשיבות, רק שמגלים שזה לרצון לקבל. ולעומת זה, הגדלות והחשיבות שהחברה מדברת עליה היא בכלל בכלי אחר. ברגע שיש את ההכרה הזאת והמודעות הזאת העמוקה בפער האינסופי בין שתי הצורות האלו, זה כל מה שצריך. בשביל זה אנחנו לומדים, בשביל זה אנחנו מושכים מאור מחזיר למוטב, שיראה לנו כמה הפער הזה גדול וכמה עוד עבודה יש לעשות.
אני חושב שקודם כל אולי ככה לנשום עמוק ולהבין, יש איסורים, זה בטוח, זה לא עכשיו איך נברח מהם וטריקים כאלה, אלא יש איסורים. השאלה איפה, כאילו, יש באמת איסורים כאלה חיצוניים או אפילו פנימיים של העולם הזה נגיד, או שהם באמת יותר פנימיים ומטרתיים. זאת אומרת שאני לא מספיק לממש את מה שצריך, או לא מגיע למטרה.
ייסורי אהבה. שאנחנו בחיבור בינינו רוצים שבחיבור בינינו לעשות כלי המקום, שהוא יהיה כולו להשפיע נחת רוח לעליון, מקום שבו יוכל להתגלות, אבל מטעם שזה יהיה להשם דווקא, שהאיסורים זה דווקא שהם מרגישים שבכל החיבור הזה בשביל להשפיע נחת רוח, אבל עדיין יש שם מטעם השכר, וזה דווקא כואב שלא יכולים להיות בהשפעה נקייה כמו שהעליון הוא בהשפעה נקייה, והכאב הזה, לא יודע, אנחנו נוגעים היום בנקודה, לא יודע, נקודה אחרת, חשובה, וצריך להודות על זה. להודות.
כן, איסורי אהבה, אני חושב שזה הסוג של האיסורים שיכול להביא אותך לרצות להיות מחובר בצורה שלמה. וזה בדיוק השאלה של מה הכוונה שלך, מה המטרה שלך. כי אם אני בא ומאיים עליך שיהיה לך רע, ואז מזה אתה רץ ומתחבר, זה סוג אחד. אז אתה בעצם מתחבר מטעם לא לסבול את המכות שאני הולך לתת לך. ויש איסורי אהבה שזה מטעם זה שאתה רוצה להתחבר, אז יש לך איסורים. זאת אומרת, כמו שאמרתם קודם, יש איסורים. רק זה סוג אחר לחלוטין של איסורים. זה ממש לא אותו דבר. זה בדיוק כמו, לא יודע, כמו להיות מאוהב או לא להיות מאוהב. זה בדיוק מאותו סוג. וכשאתה מאוהב, החיסרון בא מתוך הרצון להתחבר. הוא לא בא מתוך זה שאתה מפחד שיהיה לך רע. וזו הבחנה לא, לא, לא קטנה. זה שני מצבים שונים לחלוטין.
בן אדם פתאום מגלה שאין שום סיכוי שבעולם שהוא יכול לעבור מהתכונה האגואיסטית לתכונה אלטרואיסטית. הגעגועים לזה, לא יודע איך לקרוא לזה. הרצון הזה, כן, שיש משהו מעל זה, ולעשות צד לכיוון זה, ואתה כל הזמן נע במקביל, אתה לא נוגע בכלל להגיע לפינה הזו של לחדור שם אחור ולהיכנס פנימה, זה איסורי אהבה. אין סיכוי שבעולם שזה יקרה, אם לא יהיה רצון מלמעלה, והרצון הזה אנחנו צריכים לגרוע אותו. זה איסורי אהבה. והאיסורים רגילים זה פשוט שנותנים צ'פחה לרצון לקבל, והיא מתחילה ככה, זה הטבע שלה. תופחת בגאווה, ואז היא מצטמצמת ומתחילה לשמוע, יכולה להתחבר למישהו. זה, ברגע שאתה משאיר אותה, מתחילה ככה למלא את המציאות, פח, מקבלת מכה, ישר היא ככה, כמו אמיובה כזו, מצטמצמת, מתחילה לקבל את המציאות העליונה.
איסורים נוראים מזה שאנחנו יושבים פה בוקר אחרי בוקר ויום אחרי יום, ולא בטוח שמצליחים לעשות נחת רוח לבורא. או שעושים אבל לא מספיק, או לא מרגישים, או לא יודעים. ואם יש דבר שהוא מייסר ומשגע, זה שכאילו השיעור עבר ובכלל לא דרשנו המאור מחזיר למוטב. לא טרחנו להתחבר, ישבנו והשיעור עבר. והיה פה הזדמנות, והיה פה הכל מה שצריך, ואני פספסתי את זה. וזה איסורים. זה כאילו אחר כך להפוך את כל היום, כאילו, מה, 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 מה עכשיו, כאילו. ואז ממשיכים ומגיעים עם, זה דוחף לחיבור, קיצור, זה דוחף לחיסרון מאוד מאוד גדול, להגיע לחיבור, לבוא עם מוכנות לחיבור לשיעור הבא.
כשעולים על הטריק הזה שכל המצבים שהסיריות עוברות, שכולנו עוברים עכשיו לקראת הכנס, כשעולים על הטריק הזה שזה הבורא מסדר לנו כדי שנפתח חיסרון לחיבור בינינו, אז עולה השאלה באמת איפה המקום הזה שבו בסיריות דווקא, אנחנו כן מצליחים להיות מה שאנחנו מדברים על כל אחד לבד, איפה אנחנו מצליחים בסיריות דווקא לקחת את זה ולהפוך את זה לאיסורי אהבה. כאילו זה המקום כעשיריות, ככלי אחד, אנחנו יכולים באמת להתחיל לעבוד עם נקודת הייחוד הזאת.
שמעבר להרגשות שמתפתחות, לחוסר הצלחה לזה, אלא אנחנו נותנים, ממשיכים לתת מאמץ, כאילו אין את, אין את ההרגשות של האיסורים האלה.
הסוג איסורים הוא נגזרת בעצם של החשיבות. זאת אומרת, אנחנו צריכים כל הזמן לתת חשיבות המטרה בינינו, בתוך העשירייה, בקשרים בינינו, שזה יהיה הדבר החשוב, ושלזה אנחנו לא מגיעים, שנתייסר מזה, שאנחנו לא מצליחים להגיע לאיחוד כדי להשפיע נחת רוח.
בוא נגיד את זה ככה, שהגענו, עברנו כל כך הרבה דברים כבר, ורוצים באמת להגיע, מייחלים להגיע לחיבור, ויודעים שזה כבר חיבור ברמה אחרת, ומאוד רוצים להגיע אליו, ממש כאילו מעומק הלב רוצים להגיע לחיבור הזה, ומבינים שאין לנו שום סיכוי להגיע לחיבור הזה שאנחנו מציירים אותו כבר, מתוך הניסיון, מתוך הבשר, מתוך הכאב, ויודעים שרק העליון יכול לתת את החיבור הזה, והצער הזה הוא צער מתוק, לא יודע.
טוב, אני אגיד מה שעלה לי בראש שהתחלת לדבר. חשבתי על משהו אחר לפני כן, אבל אחרי שדיברת. אומרים, אין אדם חושק בבת מלך. ולי יש הרגשה שאנחנו מתחילים דווקא כן לחשוק בבת מלך הזאת. זאת אומרת, איכשהו אנחנו כאילו מתחילים להרגיש שזה, כאילו, זה מה שאנחנו צריכים. עכשיו אתה אומר, מי? אני, מה פתאום? כאילו, איך יכול להיות כזה דבר? איזה בת מלך ואיזה ואיפה אני? אבל איכשהו מתחיל להיווצר שם איזה רצון כזה של, שזה מה שאנחנו רוצים בדיוק, את החיבור הזה המאוד מיוחד, שאנחנו לא מרגישים אותו היום בתוכנו, בכלים שלנו, אלא יודעים שיש כזה דבר. ומתחיל להתרקם איזה רצון קצת אחר.
חיבור בשביל להשפיע נחת רוח לבורא, בכוונה שלמה ולא בשביל לעשות לעצמנו, בשביל לקבל כלים אלטרנטיביים למשיכת התענוגים, והגעה למצב שאתה לא יודע ולא יכול לעשות את זה, שבכל תנועה וכל דבר שאתה עושה, בכל זאת יש שם מקבל מסתתר. בחוסר יכולת לצאת מזה, והביטחון בזה שרק עליון יכול לעשות את זה, וכעס וזעם והכל ביחד, זה בעצם האיסורי האהבה.
נעבור לחלק הבא של השיעור.